שם אחר
כך. בוודאי. על כנפי נשרים. היום נלמד קצת בעניין מה קרה, שמעון זה לא, זה היום קצת הוא לא אכל המיקרופון. תן לו קצת ככה, דלק. אז היום נזכיר כמה עניינים שקשורים לשמירת נפש, והם מצויים בינינו, והרבה שואלים בעניין זה בכמה דברים. ידוע שאסור לאכול דג עם בשר ביחד. מרן הבית יוסף הביא בסימן קטז ביורי דעה, שם יש הרבה הלכות של שמירת נפש, הביא מרן שלא יאכל בשר ודגים ביחד כי קשה לצרעת, אפילו לא בושלו ביחד. הביאו לו דג ואוכל איתו גם בשר, קשה לצרעת, אלא צריך להבדיל בין הדג לבין הבשר, אז גם יהיה כלי אחר וכף אחרת, או ירחץ את הצלחת ואת הכלים ואחר כך ישים שם דג ואחר כך ישים שם בשר, או וגם ירחץ את הידיים ואת הפה. את הפה צריך לשטוף ולאכול איזה דבר בינתיים, להפסיק בין הדגים לבין הבשר. על זה אמרו רבותינו בגמרא, מים אמצעיים רשות. מה פירוש? רשות, זאת אומרת, אם הוא רוצה לאכול שני מינים, ורוצה לאכול דג ואחר כך אוכל בשר, אז זה ברשותו שלו. מים ראשונים זה מצווה, מים אחרונים חובה, אבל מים אמצעיים זה בין דגים לבשר, כי דרך העולם להביא בדרך כלל דג, ואחרי הדג מביאים בשר. לא אוכל מיד, אלא ירחץ הידיים. וכן בליל שבת, כך כתב הלבוש, נוהגים להביא דג בתחילת הלילה, בתחילת הסעודה, זכר ללוויתן, שאנחנו עתידים לאכול אותו. כל מי ששומר שבת זוכה לאכול מבשר הלוויתן. אז מביאים דג, אחר כך מביאים בשר או עוף. אין הבדל בין בשר לבין עוף בעניין זה, צריך להיזהר. אותו הדבר שמביאים במגש ומגישים אותו עם כף, לא באותו כף שהוא הגיש את הדג, אותו כף יגיש את הבשר, אלא אם כן רחץ אותו במסבון, שפשף אותו כהוגן, ניקה אותו שאין בו עליו שום דבר, אז יהיה מותר. זה גמרא מסר פסחים דף עין ו', שם הגמרא אמרה שיזהר מאוד מזה, כי זה יכול לגרום חס ושלום צרעת, ואפילו לא מיד חולה בזה, אחרי איזה זמן, כי זה נכנס בתוך הדם ואחר כך מקלקל את הדם שלו. לכן יזהר מאוד שלא לאכול דגים ובשר באמצע, ביחד, אלא יאכל דבר בינתיים. הוא עדין אלה שהולכים לחתונות, לשמחות, אז מביאים שם מנה ראשונה דג, אחרי זה ירחץ את הידיים. אני ראיתי למרן היביע עומר עליו השלום, זכותו תגן עלינו, שבוע הבא יום הפטירה שלו עליו השלום, שאכל בשר, סליחה, אכל דג, ואחרי הדג הוא לא רק שטף את הפה, אלא גם הוא עשה את זה בצורה שאי אפשר היה להרגיש, אבל אני עקבתי אחריו, כי הייתי יושב לידו ממש, הוציא, היה לו שיניים תותבות, הוציא אותם ושטף אותם תחת הברז, עד כדי כך, ושטף את הפה, ואחר כך הכניס, הרכיב חזרה את התותבות, ובצורה שאף אחד לא יראה, כי לא רצה להמאיס את הנמצאים שם, עושה את זה הכל בסתר, בהסוואה, ואחר כך אכל מהבשרים שהיה לפניו. אכן, זהר וזה מאוד. לא קשור, אין לו לכלך. שקר הדבר הזה. בוא אני אראה לך עכשיו. יאכל מישהו דגים דרך מזלג, דרך כפית, ועם סכין גם כן, מכל הצבעים והמינים, ואחרי זה אני אנגב לו את היד באיזה סחבה, או באיזה, איך קוראים לזה היום? היום משתמשים במגבונים. נגב לו איזה מגבון, תראה יש עליו שומן של דג. אין דבר כזה. בשום פנים ואופן. שלא יספרו סיפורים, סיפורי סבתות, סיפורי הופמן לילדים. זה לא זה. אין, צריך לרחוץ את הידיים. לא ייתכן שלא יעביר איזה שומן לתוך הידיים שלו. לכן צריך לרחוץ את הידיים. ואם מרן עשה כך, שהוא היה בשיא הניקיון והעדינות, מה ענן נענע בטרה? עליו השלום, זכותו תגן עלינו. זה אני, עיניי ראו ולא זר, לא סיפרו לי, אלא ראיתי בעיניי. אז אם כן, אדם יזהר בזה מאוד מאוד, שלא לאכול דגים ובשר ביחד. עכשיו יש שאלה, גם ביבי העומר נשאלה השאלה הזאת. אם אדם בישל בשר ונפל לתוך הבשר חתיכת דג, האם הדג בטל ב-60 או לא בטל ב-60? הרב הביא את סברת הרשב"א. הרשב"א כותב שלמעשה זה יותר חמור מבשר בחלב. למה? כי חמירה סכנתה מאיסורה. כאן יש סכנה, כי הגמרא אומרת הוא יכול לבוא לידי סכנה, אין של צרעת, אין של גם כן יבוא לידי איזה חולי, יבוא חולי וצרעת, אז חס ושלום יבוא לידי סכנה. לכן כתבו שזה אסור, אבל להלכה פוסקים שאם אני מוציא את הדג משם ויהיה שם אפילו השומן של הדג יתערב עם השומן או המרק או ירקות שיש בבשר, אבל יש בכל התחולה שיש בסיר יש פי 60 מאשר הדג, מתירים זאת. זה מצוי, היה לי פעם שאלה כזאת בערב שבת קודש. הכינו מסכנים צלחת של דגים, ואחרי שהכינו את הקערה שמו את זה באיזה צלחת, באיזה קערה, ואחר כך מישהו בחסר זהירות קרא, נשפך הדגים, נפלו לתוך הבשר. עכשיו הוציאו את הדגים, אבל מה יהיה עם הרוטב? הרוטב יתערב ביחד. ושאלו מה עושים? לא יהיה להם אוכל לשבת. במקרה כזה שאין אוכל אחר, זה שעת הדחק גדולה מאוד, שזה כמו ערב שבת, אנחנו סומכים על המקלים. יש בזה, דנו בזה הפוסקים, התורי זהב אוסר, אבל חלקו עליו שפתי כהן, השח, וכן גם כן הכנסת הגדולה, גם יש גם חתם סופר והשבות יעקב, ועוד שהם כתבו שזה בטל ב-60, ובפרט שאין בעין דגים. הוא הוציא את הדגים לפני השבת, הוציא את הדגים, ואז מה שנשאר זה היה רק הרוטב, והרוטב תערב בתוך הבשר מה שהיה שם. כמובן הוציאו מה שיש מהשומן של הדג וזה, אבל הרוטב, וכאן שעת הדחק גדולה מאוד, בפרט שיש פה הפסד מרובה, וגם שעת הדחק הפסד מרובה, שכל האוכל שהכינו של האורחים של בני הבית בן פורת יוסף, הכינו איזה 10 מנות והכל התערב יחד. עכשיו תאסור עליהם, מה יאכלו? לחם ומרגרינה? מרגרינה לא בריא, מה יעשו? לכן במקרה כזה שעת הדחק אנחנו אומרים שזה בטל ב-60, ואין בזה שום בעיה, והכל יבוא על מקומו בשלום. בכל אופן צריך להיזהר, גם אלה שהולכים לאכול בכל מיני מקומות, או יש כאלה בתי מלון ועוד, ושם לא נזהרים בדבר הזה בכלל. פעם אחת אני הזדמן לי להיות ביום שבת הזמינו אותי לאיזה מקום לדרוש שם בסעודה, וראיתי את המצר מסתובב, והיה בידו הצלחת אחת של דג, צלחת אחת של בשר, והיה שם באותו מלקחיים, לקח מעל הקערה, שם חתיכת דג, באותו מלקחיים לוקח חתיכת עוף, חתיכת בשר, שם לו בצלחת. אמרתי לו, אלו, מה אתה עושה? צעקת עליו, עצרתי אותו במקום. תראה, אין לך רשות פה לחלק. מיד קרא לרב המלצרים. רב המלצרים. לא ידעתי שיש רב ראשי למלצרים. הגיע, שואל אותי, מה הבעיה? אמרתי לו, שולחן ערוך מפורש. שטח שולחן ערוך קטן, מרן כתב, אסור. איך אתה עושה דבר כזה? הוא אומר, פעם הראשונה שאני שומע את זה. אמרתי לו, זה פעם אחרונה שאני שומע את זה ממך. ואמרתי לו, אסור. אספתי לו את הכלים. האוכל היה מותר, אבל הכלים היה צריך להחליף אותם, לשטוף אותם ולייחד כלי אחד לזה וכלי אחד לזה. אותו דין יש אם באותו כלי, למשל, מה שהוא עשה, שם לו בצלחת, זה התבשל לבד. היה סיר שבישל בו דגים, והיה סיר שבישל בו בשר, והוא לקח בכף ושם לו דג בצלחת מצד צפון, מצד מערב או צד דרום שם חתיכת בשר, זה באותו כלי מותר לאכול. באותו כלי לא הישנן שמי הרוטב או השומן יגע של זה בתוך זה. התורי זהב, עוד פעם מחלוקת יש, התורי זהב מקל בזה, הוא מתיר, אבל חלקו עליו הפוסקים וכתבו שכיוון שהם נמצאים יחד, אז אנחנו נמנע מכך, נשים את זה בכלי אחר, אז יבקש צלחת אחרת, או ייקח איזה וישים שם את הדג או את הבשר, אחד משניהם, ולא יאכל אותם באותה הצלחת, כי זה פירוש חמירא סכנתא מאיסורא, יש בזה סכנה. זה בין האשכנזים בין הספרדים, תדעו, דג ובשר זה אסור לכולי עלמא, גם הרמ"א גם מרן שניהם מסכימים שאסור לעשות את זה, לכן היזהרו מאוד לעשות הפרדה בין זה לבין זה. חוץ משאלה אחרת שנשאלה לגבי האם צריך לייחד סיר מיוחד או מחבת מיוחדת לדגים ומחבת מיוחדת לקציצות בשר לדוגמה, או יש כאלה מתגנים את העוף או את הבשר, מתגנים אותו, לא צריך, לא עד כדי כך. אלא מה, אחרי שעשו את הדגים באותו תגנו אותו באותו מחבת והוציאו את הדגים משם, שטוף את המחבת היטב היטב שלוש פעמים מים וסבון כמו שצריך, ואחר כך ישים שם הבשר, הוא עדין סיר, בישל בסיר דגים, ועכשיו הוא רוצה לבשל באותו סיר בשר, עבר רק 5 דקות, מותר, בתנאי שירחץ היטב היטב וישפשף את הכלי וינקה אותו לחלוטין, ואז יהיה מותר לבשל בו גם בשר. כן, כן, תגיד לו שיבוא מחר. כן, בסדר, בסדר. טוב מאוד.
מכניסים לתנור הרב.
תוציאו, כן. מה הכניסו לתנור?
מגש אחרי מגש.
יפה מאוד, עוד שאלה יפה. עכשיו, בתנור מכניס הרבה פעמים את הדגים. היום הכל עושים בתנור. וכן הבשר בתנור. והוא רוצה לחסוך זמן ולחסוך מקום. שם מגש אחד של דגים, מגש אחד של בשר. אז אלה, אם שם על רשת, זה לא טוב. הרשת הרי מטפטף, אז זה טפטף השומן של הדג אל הבשר. אבל אם שם אותם בכלי נפרד, מגש נפרד, זה מגש זה וזה מגש כזה, יש בעיה מצד העדים. והעדים, פה יש מחלוקת הפוסקים בזה. למה? האם נאמר זה זעה, זעה מלטהי, או זעה עדב מלטהי? כי מה שיש שם זה דגים. הזעה, העדים. העדים האלה מתפזרים בתוך התנור. יש, היסקין עבדי הביא סברה, שכיוון שהתנורים שלנו הם חמים מאוד, תנורי חשמל, וברגע אחד צורף את העדים. אפילו שהעדים של הדג יוצא ועולה, אבל צורף אותו. אבל בכל מקרה אנחנו נזהרים לא להכניס אותם לכתהילה, לא להכניס יחד דג ובשר לתוך אותו תנור, אלא בזה אחר זה. ולא צריך לנקות את התנור. ואף על פי שיש בתנור עדיין ריח ואיזה ממשות מהדגים, אבל זה נשרף, הלך לו. ועכשיו אני מוציא את זה, ממתין דקה אחת שיצא כל העדים שהיה מהדגים, מכניס שם את הבשר. הוא הדין להפך, מכניס את זה ואחר שם את זה. אותו דין יש לנו, הרי יש הרבה אופים גם לחם שם. אז הוא אחרי שעשה הבשר, הוציא את הבשר, מביא את הלחם, מכניס אותו בפנים, אופה אותו בפנים. שאלה אם הלחם קולט כעת מהעדים של הבשר או לא. צריך להמתין, להמתין לפחות 5 דקות באמצע, להשתדל, להיזהר שבאמת העדים כבר נשרפו והלכו להם. ואף על פי שיש ריח עדיין של הבשר בתוך התנור, יקח סמרטוט, נגב את זה טוב, את הדפנות של הזה. למעלה לא צריך, כי למעלה שם הסקלה נמצאת שם למעלה. איך? גופי החימום. כן, גופי החימום. אין נשרף. אבל למטה ובצדדים, השתדל לנגב מה שיכול, כדי שלא יישאר ממשות של שומן, כי יש לפעמים שומן. אתה שם ואתה רואה שיוצא שומן ממש של הבשר, ואז ננקה אותו ויוכל להכניס שם את הלחם. לא צריך להכות 24 שעות. והלחם הזה יוכל... רגע, תן לנו לנשום באמצע. באתי מהדרך. ואחר כך יוכל לאכול את הלחם הזה, אם ניקה טוב את התנור, עד שלא נשאר בו שום שומן של הבשר, וניקה אותו, ואז זה זהה בעלמה. לאכול את הלחם הזה, גם אם נשאר, לאכול אותו עם חלב. בזה הכל בא על מקומו בשלום. בפרט לדעת התורה זהב, יש מקום הרבה להקל בזה, בפרט כשאין אפשרות אחרת. והוא ממהר לכבוד שבת, עושה להכין מה שצריך להכין, עושה כן, יהיה מותר. אבל בכלים אחרים, בוודאי לא באותו מגש ששם בו את הבשר, שם את הלחם. מה שאלת?
אם הוא שם נייר אפייה על המגש.
מה עשה?
נייר אפייה על המגש.
נייר אפייה, תדע, לא מועיל ולא כלום. אני בדקתי את זה. נייר אפייה מעביר שומן לתחתית של המגש. תסתכל ותראה, גם לחם, שמים לחם, ובלחם יש קצת שמנונית, שמן, או יש בו מרגרינה בלחם, או כל דבר אחר, אפילו שמן סתם, שמו בבצק. השמן הזה עובר לתבנית, אז התבנית כן מקבלת שומן. וכל שכן, אם לפני כן באותה תבנית הוא בישל בשר, צריך לשטוף אותה היטב היטב 3 פעמים, לא פעם אחת, 3 פעמים, ולשפשף. או הטוב ביותר, אני תמיד אומר להם, תיקחו מגש חד פעמי. היום ברוך השם יש מלא מכל הסוגים האלה, אתה קונה 10 צט של 10, עולה לך גרושים, כל אחד עולה 10 שקל אחד אולי בקושי. ואז אתה משתמש במגש אחד ללחם, מגש אחד לבשר, מגש אחד לדגים, ושלום על ישראל. ככה פתרנו את הבעיה.
ביחד?
לא ביחד, בשום אופן לא ביחד. שלא יודע. מה צריך? פה יש מחלוקת, שזה ביחד, כי יש עדים. בתוך המשמו, כן, בתוך התנור, היוה, כן, כן, יש. גם צריך להיזהר, תדעו, בקונדיטוריות לא תמיד משגיעים, שאין להם משגיח שם, המשגיח מעופף, ובשתיים מעופף. הוא הולך ובא, מה הם עושים? מכניסים לפעמים בורקס בשרי וגם בורקס חלבי, באותו תנור, ביחד. והכל מתבשל ביחד, בן פורת יוסף מניע שם, סיסו וסימחו. כן, כבודו. מה הוא עשה? דגים ופיצה הכניס לתוך התנור ביחד. עוד פעם, זה אסור, זה דגים וחלב.
מה?
אחד אחרי השני מותר. אנחנו נגיע עוד מעט גם לדג וחלב. עכשיו, רק אל תערבבו, כי הנושאים מתחילים להתבלבל. אנחנו מדברים על דג ובשר. אותו הדבר גם שאלו על חלב ובשר, ואגב עניתי. אבל אנחנו מדברים על דג ובשר, שצריך שיהיה הפרדה בין שתיהם. זה דבר מאוד מצוי. בכל בית זה מצוי. בפרט בלילות שבת וכדומה. מביאים מנה ראשונה דגים, אחר כך מחליפים את הסכום ואת הצלחות. אפשר לקחת גם צלחת חד פעמית, אם כי הרופאים אומרים ניזהר מזה. למה? צלחת חד פעמית, תדעו, ומניחים שם אוכל חם, הצלחת פולטת חומרים מרעילים מסוכנים מאוד, זה נכנס בתוך האוכל, ואדם אוכל את זה באופן קבוע, זה לא טוב. זה אחר כך השם ישמור, כל המחלות הנוראות, כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אדוני רופאיך. לכן יזהרו מאוד לאכול כמה שאפשר בזהירות גדולה, לא לאכול בצורה כזאת, כמה שאפשר לא לשים אוכל חם מאוד בתוך צלחת חד פעמית. נכון דוד? צריך זהירות. כן, טוב. מה היה לכם עוד שאלה? לא. באותו כלי אמרנו שהתורה זהב יתיר, לכן הוא עדין. נשאלה שאלה, בזמנם היו מוכרים, גם היום יש לפעמים, מולחים דג מנוח, ויש דגים משובחים והם מלוחים, נמצאים בתוך חבית, הוא לוקח אותו. אבל הוא, יש כאלה כובשים בבית, או יש הרבה היום גם מחלה חדשה, יש בשר מעושן. הוא קונה בשר שתיים זמן, לא יודע מה, ואז הוא שם קש, שם כל מיני זה, ויש לו איזה מכשיר שהוא תולה את הבשר למעלה. מה זה?
מעשנת,
בדיוק. והוא שם, וזה העשן עולה, ועל ידי העשן הוא מתבשל הבשר וזה. ואותו כלי שם אחר כך גם דג, וגם יש כאלה באותו כלי יש לו בצד אחד דגים תלויים, תלה אותם, אחד קרא לו נסראללה, השני הנייה, הרביעי אחמדינג'אד, ואחר כך הביא גם בשר, תלה אותם, אחד קרא לו רדואן והשני מלך יוון, ושם אותם ביחד. מה דינם של אלה שהם התעשנו ביחד או נמלחו יחד? כגון שהיו מולחים והיה מצוי, בגמרא מובא, שהוא מלח בשר ומלח גם דגים והניח אותם ביחד, מה דינם של אלה? עוד פעם, גם כאן יש מחלוקת. התורי זהב והשפתי כהן עשו שלום ביניהם והם התירו. אבל מרשק מזה רבי שלמה קלוגר אומר זה אסור. לכן אם מנע האדם, חמיר הסכנתה מאיסורה, ולא יאכל דברים כאלה שנמלחו ביחד. אלא זה בנפרד וזה בנפרד. וכן אם עושה בשר מאושן, בשר מאושן בפני עצמו ודג מאושן בפני עצמו. בכלל לדעת הרמב״ם זה מזיק לבריאות. הרמב״ם כותב בפירוש שלא יוכל מכל הדברים הללו שהם נשארים, בכלל שימורים וכדומה. הרופאים היום גם צועקים על כל סוגי השימורים, שפותחים קופסאות שימורים בבית ושרים, יש להם קל לשים טירס, שמים כל מיני ירקות, זה מכיל המון חומרים רעילים, זה מסוכן לבריאות, לא כדאי בכלל להתקרב לזה. לכן אדם נפש היפה תימנע מכל זה ביחד. אותה שאלה יש לגבי אם צלה דג ובשר ביחד, כגון יש לו שם מתקן צליה ושם שם שורות שורות, שם שיפודים של בשר ושם עוד איזה שיפודים של דגים וצולע אותם ביחד, הם לא, אפילו לא נוגעים זה בזה, אבל העשן והזיעה עולה והעדים מתערבבים ביחד. אז יש איזו מציאות שזה, בפרט אם הוא הכניס את זה לתוך מתקן סגור, אפילו שהוא פתוח מעט ויש שם את הדגים ואת הבשר, זה מתחמם, נצלה מפה וזה נצלה מפה, לא לעשות את זה, כיוון שיש בזה גם כמחלוקת. השח כותב בפירוש שזה אסור, כי עובר הטעם של הדגים לבשר והטעם של הבשר אל הדגים. אכן יזהר בזה מפני הסכנה לא לצלות אותם יחד בשום פנים ואופן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אותה שאלה לגבי רחיצת ידיים, צריך לרחוץ ידיים באמצע בין הדגים לבין הבשר, כמו שאמרנו, מים אמצעיים רשות. כדאי היום גם לרחוץ עם סבון, בפרט היום שרואים, ואתה רואה, אחרי שאתה רוחץ האצבעות עם סבון, יורד ממש מים מלוכלכים. אתה רואה את זה, זה רואים בעין, לא צריך איזה מיקרוסקופ או מיקרוביולוג שיבוא ויגלה לך את זה, אתה רואה את זה. לכן צריך להיזהר בזה מאוד, משום שמירת נפש. המירה סכנתה מאיסורה. עכשיו נעבור לשלב הבא, דג וחלב. דג וחלב, תדעו מראש, האשכנזים ודעת הרמה מותר לאכול יחד דג וחלב, וכך הם עושים. ארוחה חלבית, הוא קורא לזה ארוחה חלבית, הולך למסעדה או ארוחה חלבית עושים בבוקר בית מלון, יש שם, אתה רואה, באותה צלחת שמים גבינות, חמאה, קשקבל, מה אתה רוצה, אשקל ואלואן ועג'אב זמן, וגם פתאום הגיע גם הדג בא בתוכם. איך אמר? והדג בא. הרי אם תכתוב על את בית עד וב, תכתוב הפוך, יצא לך עשית את זה פעם והדג בא. מי היה כתב את זה? רשי עליו השלום. רשי אומר במוסף של שבת, אנחנו אומרים תיקנת שבת רצית קורבנותיה, צבית פירושיה עם סידורי נסחיה, מענגיה לעולם כבוד ינחלו, נכון? תועמיה חיים זכו, וגם האוהבי דבריה גדולה בחרו. אז מסידי נצבו צבי פעלה כראוי. מה יש באותיות האלה? אנחנו קוראים בסדר תשרה כפוך. מה העניין? אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תגאל אותנו, תשרק, אשרקה להם ואקבצם. היהודים היום מפוזרים בארבע כנפות הארץ, פתאום ישמעו שריקה, אבל איזה שריקה מהדהדת שאף אחד לא יוכל לישון. מי שורק? קביעכו לקדוש ברוך הוא בכבודו מעצמו שורק. שמעת? אז תשאל מישהו, שמעת שהקדוש ברוך הוא שורק? לחשוב שאתה חלילה מתנוצץ, לא? פסוק אומר, אשרקה להם ואקבצם, מיד אחרי השריקה כולם פה. איך? אתה לא יודע, המלאכים הביאו אותם כולם לכאן. אז זה תשרק.
מה זה שריקה? שופר?
מה?
ששופר?
לא, הוא יש לו משרוקית, הקדוש ברוך הוא. אתה דואג לו? הכל שלו, קונה הכל. אז תשרק. אחרי תשרק, מה בא? צף, נו?
צף
אף. אז אומר צף אף, צפים ואפים, כל ישראל באים, באים לשמה, צף, לא אס, צף אס, כן. צפים ועשים, אס, מניעה, נמלה, 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 נמלח. זה נמלח. הקדוש ברוך הוא נמלח, והוא מולך על כולם. ואז מניעה ממשיך ואומר, תא, איך? תת. יד?
יד.
יד. יד. חז. יד חז. שראיתי מה הפרש שם ראשי. ראשי פרש שזה פירוש יפה. ואחריו, והדג בה. מי זה? זה הלוויתן. הגיע הלוויתן. אז כולם הולכים לראות מחזה, והגמרא אומרת, כל מי שוויתר ללכת כניגין ותיאטראות והיכל הספורט והיכל הטוטו והיכל השמוטו כעליהום ביקה, כל אלה שלא הלכו לשם כמו יוסף וכדומה, נלך לראות את הכניגין שעשית הקדוש ברוך הוא לעשות מלחמת שור הבר. זה הלוויתן עם הזנב שלו, אחד כמו חרב, תער, שוחט את השור, וזיז שדי ירענה. זה שמו של השור הבר. שור הבר ולוויתן. אתה לא שר? שור הבר ולוויתן, אכול לנוכל. כן. אז זה יין המשומר, שעתו נשתה. בעזרת השם, בקרוב. וכל מי שלא שתה יין נסך, מוזמן לשתות יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. היין הזה נכנס בפיו של האדם, ואז מבין את כל סודות התורה. אוטומט. ומין תענוג שאי אפשר לתאר אותו. והטעם של הלוויתן, ככתבו המפרשים, אבינו בהי מביא, לא ירצה לטעום שום טעם בעולם. כל הטעמים הכי משובחים שיש, של מאכלים, שאפילו טראמפ לא חלם עליהם, ואתה טועם שם בלוויתן. ומה החידוש? אחרי אכילת הלוויתן, כבר לא יהיה לנו תיאבון, ולא נרצה, ולא נתאבה לשום מין מאכל בעולם. הכל יש שם. לא, הלוויתן. לא אלה, הם סתם קוראים לאיזה דגר רקק, קוראים להם לוויתן. מה זה? זה לא לוויתן. סתם קוראים, איזה דג, קוראים אותו לוויתן. זה הלוויתן שעומד עליו העולם, כל העולם, בסנפיר שלו. והוא לוויתן וחכה הועלה, מה יעשו דגי רקק? איי איי איי, זה הלוויתן. ואז אחרי הלוויתן אין עוד יצר הרע בכלל. מי שאוכל ממנו לא מתאבה לרע. אבל אחרי זה לא יהיה שכר ועונש, די. כן, אין יצר הרע. בטל יצר הרע מהעולם. ונשב בסוכת אורו, וכל הצבעים היפים והציורים המפוארים אנחנו נראה אותם, נראה שם בסוכה הזאת.
מה זה אומר שהמשיח יבוא?
שהמשיח יבוא מה?
הקדוש ברוך הוא הורג את העץ הרע,
יבטל את הרע מהעולם אחרי, אבל זה קצת לא מיד, זה יש שלבים. יש שלבים, אתה תראה את כל השלבים, תרשום לפניך. כן. כן.
יש לו בת זוג ללוויתן?
מה יש לו?
ללוויתן יש בת זוג?
מסכנה, מלח אותה. מלח אותה לעתיד לבוא. אנחנו נוכן מזה. אנחנו נוכן מזה. נוכן מהכל. יש תשובה, הרב חידה מביא, שהיה מעשה אחד, הלך היה צריך כסף, ולא היה לו, הלך אצל איזה עשיר, אמר לו, אני מוכר לך את החלק שלי בלוויתן לעתיד לבוא, תן לי 8 דינרי זהב. סיכמו על 8 דינרי זהב. ולקח את 8 דינרים, הלך קנה מעדנים וזה, אמר, הנה יש לי לוויתן כבר משלי. באו לבית דין לדון אותם, מה זה? אמר המוכר, לא יצטער והלוקח לא ישמח. אין, הוא לא יכול למכור אותו, כי זה שלו, זה של הקדוש ברוך הוא. ולא עוד אלא, אמר לו, תחזיר לו את הכסף ותקבל גם מלכות. אמר, מה מלכות? אמר, שביזית את מה שהשם יתברך נותן לך. הוא נותן לך לוויתן, ואתה הולך מוכר את זה בנזיד עדשים, כל חפציך לא ישבו בה, לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כליפז. איך אתה עושה דבר שכזה? ונתנו לו מלכות, עד עכשיו כואב לו. כן, ככה זה. אז אם כן, זה נחזור לענייננו, לא צולים אותם ביחד. אותו הדבר. עכשיו נעבור לסעיף אחר. מה דין דג בחלב? אז אמרנו, דג בחלב, האשכנזים לחד תחילה, אוכלים דג עם חלב. מה אתכם? ארוחה חלבית? הוא מביא חלב וגבינות ופיצה, כמו שאמרתם, באותה צלחת יש לפניו דג. מה זה? מהלוויתן? יש לידו דג, דג משובח, הוא אוכל חתיכה מפה, חתיכה מפה. אסור. למה אסור? מרן הבית יוסף ביורי דעה סימן פז, זה לא מופיע באותם הלכות, היה עד כאן מה שדיברנו בקטז, סימן קטז, מירת נפש, אבל בסימן פז שם כתב שנוהגים שלא לאכול דג וחלב מפני הסכנה. אז הוא כותב, איזה סכנה? איזה מחלת עור בר מינן גם כן יכולה לבוא. אבל הרמ"א כותב שבמדינות אלו אשכנז לא הקפידו והם אוכלים. לכן עד היום אתה רואה אותם אוכלים ארוחת בוקר דג מתיאס, לא יודע איך זה הולך יחד, דג מתיאס, איזה ריח יש לו, לא עליכם, מעפן, ואוכל אותו, ואוכל איתו גבינה, וגם גבינה צהובה ביחד. זה משהו משובח לדם, השם ישמור מה זה עושה, השם הצילן. כנסת הגדולה כותב, תיזהר, מי זה? רבי חיים בן בנישתי עליו השלום, הוא נקרא מרן החביב. אתה רואה, הרב חידה כותב מרן החביב, מאיפה יצא השם חביב? משם. חיים בן יוסף בן בנישתי היה חותם חביב, אז הוא כתב ספר כנסת הגדולה, ואחריו כתב עוד חיבור שירה כנסת הגדולה, מה שלא כתב בחיבור הראשון. הוא כותב הכנסת הגדולה, הוא חי לפני קרוב ל-400 שנה, הוא מיזמיר, חכמי יזמיר הוותיקים. אז הוא כותב שזה סכנה גמורה, ולכן ייזהר מאוד לא לאכול דגים עם חלב בשום פנים ואופן. הרב עליו השלום בהחווה דעת חלק וב, שם יש לו סימן ממאלף אם אני לא טועה, או ממחת נראה לי, שם כתב תשובה ארוכה על דגים בחלב, כי זה היה דבר מצוי בזמנו בתל אביב, שם במסעדות, כל ידוע, כל ארוחה חלבית, ארוחת בוקר, ארוחה חלבית, בתי מלון הכי מפוארים, היו מבשלים דגים, או מתגנים דגים, או אופים להם דגים בתנור, מביאים את זה יחד עם מיני חלב, ואוכלים את זה ביחד. מה דינם של אלה? האם זה מותר או אסור? אז כתב שעם חלב ועם גבינה וכל מוצרי החלב אסור יחד עם דג. חוץ ומצא יותר רק לחמאה, כי היו מתגנים את הדג וחמאה. אז דג וחמאה יש אומרים שמותר, כי שמה לא גזרו, כי זה לא מזיק, ככה טענו בזמנם הרופאים. אבל חלב וגבינה יחד עם דג, אז עוד פעם, לאשכנזים מותר, לא יודע, אולי יש להם דג, דם סוג אחר. לא חושב. כולם, כל הדם אותו דבר. אבל הספרדים אסור. דג וחלב אסור. מה שאלת? מותר מה? ספרדיה עם אשכנזי, נו, אז היא לא תאכל והם הוא יאכל, היא תאכל אותו והוא יאכל את הדג. מותר מה?
מותר לבשל לדגים עם חלב לבעלה?
כן, היא יכולה, כי להם מותר. רמה והשח, התז, כולם חכמי אשכנזי, תראו, אין איזה בעיה, היא יכולה לבשל לו. שאלה, אתה שואל ביום טוב. ביום טוב גם כן. היא צריכה לבשל. כן. יש תשובות של כמה פוסקים כתבו, שאם אתה בא לאסור, אם כן, ביטלת שלום בית בעולם בכלל. כי אין דבר כזה. צריכה אישה לבשל מה שהבעל אוכל. וכן אורז ופסח. שכן, אז אם לא אוכלים, היא אוכלת. היא יכולה לבשל. והוא הדין הפוך. אם הייתה אשכנזיה, התנה עם ספרדי, אז היא תאכל אורס. אמנם הם נהגו לא לאכול, אבל אפשר, היא יכולה לאכול. כן? כי כעת היא באה לבית בעלה. כך כתב עליו השלום, הרב ווזנר, זכותו תגן עלינו.
צריכה התרה?
מה?
צריכה
התרה? התרה? לא. התרה עושים הדבר שהוא חשב שזה אסור, ועכשיו נודע לו שזה מותר, שזה חומרה. אבל דבר שהוא ידע שזה מותר, אלא שהוא נהג להחמיר על עצמו, אז זה צריך. אבל כאן כל זה היה בגלל שהייתה בבית אביה, אז היא הייתה כפופה למנהגי אביה. הוא עדין גם היום, הרבה בחורים חתנים יש, ירבו שמחות בישראל, והם מתחתנים, ובא לשאול אותך בערב פסח, אדוני, אומר, אצלנו בבית לא אכלו כלום, לא אכלו אורז, לא אכלו שום שימורים, לא אכלו כלום, עכשיו אני רוצה בבית שלי להנהיג, לאכול אורז. האורז שלנו היום הוא נקי, אני קונה אורז בסמטי, בודק אותו 3 פעמים, אין בו לא חיטה ולא שום דבר דומה לחיטה. אני רוצה לאכול, הוא יכול לאכול, לא צריך לעשות התרה. אבל אם נהג שנה אחת חומרה, ובשנה הבאה או כמה שנים אחר כך רוצה לשנות, עכשיו הוא צריך לעשות התרה. ככה הלכה. לוויתן ושור הבר. בטח, אבל בשביל מה הבאנו אותו? שור הבא גם אוכלים. אבל הוא מחכה הלוויתן עד שתאכל את שור הבא, ואז הוא פועל את הפעולה, זה לא מיידי. מה שאכלת את הלוויתן, זה לא במיידי משפיע שאתה כבר לא תאכל בשום דבר אחר, אלא צריך לאכול גם לוויתן, גם שור הבא. חיה לעתיד לבוא. רוצה לעשות לנו סעודה, קדוש ברוך הוא. כן. בפרט יקומו המתים, אתה יודע מה זה? אחד מת לא אכל 50 שנה מסכן רעב, השני 500 שנה. יש מת סבא של סבא של סבא של סבא של סבא שלנו, לפני 5,000 שנה מת, לא אכל מסכן. עכשיו הוא קם, צריך לאכול, עושה לו סעודה, שור הבר ולוויתם. שם לא צריך לחוץ ידיים באמצע, יש דרשה, יהיה באמצע דרשות. דרוש, משה רבנו ידרוש, שלמה המלך יגיד דברי חוכמה, ונראה את אברהם אבינו ויצחק אבינו, אתה יודע מה זה סעודה עם כל הצדיקים יחד. כל הדורות, כולם, מיליארדים, לפי החשבון של רבנו הארי, עם כל התחיית המתים, יקומו כולם, ויהיה מקום לכולם ביחד. כמה יהיו? עשינו חשבון. 7,800,000,000 של מתים יקומו.
כולם יוכלו בבית מקדש?
כולם יבואו. לא יודע איפה, יושים להם, הקדוש ברוך הוא, יש לו תיאטרון ענק. ענק, כולם ישבו שם. ואז איזה שמחה תהיה, ומשה רבנו יגיד דברי תורה, דוד המלך ינגן בכינור, כינור של 10 מטרים, אין דבר כזה בעולם. יהיה, ושלמה המלך יגיד דברי חוכמה, חידונים יעשה לנו, ומשה רבנו יגיד דברי תורה, ואחר כך עומד זרובבל בן שאלתיאל ואומר קדיש. מי זה זרובבל בן שאלתיאל? זה מלך המשיח בכבודו ועצמו. אומר קדיש, מגיע ליש אמר רבה, כולם עונים יש אמר רבה מברך, ואפילו הרשעים בגיהנם, היהודים שיש שם, הם שומעים, הם עונים אמן וצועקים יש אמר רבה מברך. קדוש ברוך הוא עושה סימן מאותת ביד, עצור. מי אלה ש... הוא שואל את המלאכים, מי אלה שצועקים שם יש מרבה? אמרו לו, זה בנים שלך שהם בגינם, כל אלה שאליהם חלק העולם הבא, ועכשיו הם אומרים יש מרבה. אמר, מה הם עושים שם? תבואו, יאללה. רק הוא נותן פקודה, כולם נכנסים ביחד. זה אחרי יום הדין הגדול והנורא, כך כתוב בתנא דאליהו, אליהו הנביא כתב זה. בסדר? אתה מכין כרטיס? לא צריך, הכינו לנו. כל מי שישב למד תורה, מה? מה השאלה? היום, מה זה מתי? היום. כן. מה אמרת?
שמעון
החתן? כן, אז איפה היינו? דק עם חלב. כן, אז מחלוקת להלכה. טוב, עכשיו אחרי זה יש עוד סוגיה ידועה במסכת נידה. נידה דף טוב, טוב זה יוזיין, 17, טוב גמטריה 17. אמר רבי שמעון בר יוחאי, 5 דברים, העושה אותם, מתחייב בנפשו ודמו בראשו, כלומר, ידונו אותו כדין רוצח. ומהם? מי שאוכל שום כלוף, שעבר עליו הלילה, הוא בצל כלוף שעבר עליו הלילה, הוא בצה כלופה שעבר עליה הלילה. מה זה בצה כלופה? בן בצה חיה שעדיין לא בישלתי והוא הוציא את הקליפות, בן בצה קשה שהוא קילף אותה ועבר עליה הלילה. ומשקים מזוגים, הכין יין עם מים, השאיר את זה בגולה בלילה. כל זה ועוד החמישי, הלן בבית הקברות. ככה. שגאון יש לו, הולך לבית קברות כל יום, יושב לו, אם זה בסנדריה, גבעת שאול, כפר שאול, לא יודע איפה, הולך בית קברות, יושב שמה ולן שם, זה מתחייב בנפשו ודמו בראשו. ובאו כל הפוסקים מסביב ונעשה מאומה גדולה. מה עושים עם בצל כלוף? מה עושים עם שום כלוף? היום יש בכל מיני, בצנצנות שום כלוף, יש שום תחון קטוש, יש אבקת שום, הכל. אז לגבי אבקת ביצים, תדעו שרוב הפוסקים, כמו הרב פרנק בספרו הרצבי, וגם האגרות משה ועוד, התירו. למה? כיוון שאבקת ביצים זה נעשה כעץ בעלמה, אין לו טעם בכלל. זה רק משתמשים בו לתוספת נעוגות ולכל מיני דברים כאלה. אבל הוא איבד את הטעם שלו, אז זה כבר לא ביצים. אבל אבקת חלב זה בעיה אחרת. מה אתה אומר? אבקת שום זה בעיה אחרת, אני לא יודע ממה זה עשוי בכלל, מה יש שם. הם טוענים, יש כאלה נתנו הכשרים על זה, אמרו שזה, אני יודע באיזה צורה עשו את זה, עם קליפות, בלי קליפות. עכשיו בוא נלך קודם באופן כללי. באופן כללי, אישה יש להם חתן, יש להם שבת חתן, יש להם שמחה, היום אין קייטרינג ולא משתלם, רוצים לבשל בעצמם. 100 מנות, 200 מנות, מכינים. אז צריך הרבה שום. ואין להם זמן, אז מקלפים אותו בלילה, ומשאירים אותו כלוף, או בצל. מקלפים אותו, מדינו. יש 9 דרכים להתיר אותו. הסמק כתב, ספר מצוות קטן, כתב 2 פטנטים. האחד, תשים מהקליפה שלו עליו. כגון, ביצים, קילפת ביצים, אפילו 3,000 ביצים. קילפת, שמת אותם באיזה דלי, באיזה מיכל, תיקח קליפות ביצים, שים מעליהם, אפילו כל הלילה וגם מחר בלילה, ויהיה בתוך המקרר, אין לך בעיה. אתה בא, מוציא את הקליפות, ולוקח את הביצים ושם אותם באוכל, במגדניה, איך קוראים לזה, אלא עושים חביתיות וכל מיני זה, אתה יכול הכל לעשות. אותו הדבר בצל, חילפת בצלים, 10 קילו בצל, הוא קילף אותם, ואפילו קצץ אותם, מריסק אותם גם. עכשיו שם, לוקח קליפות בצלים, הוא מניח מלמעלה, קליפה עליונה, חומה, שם למעלה מכסה, כמו שטיח, חגר בא ביום, מסלק את הקליפות מלמעלה, ומשתמש בהם. הוא עדין שום. טוב, לא נלך איתך על המילימטר, אבל אם איזה סנטימטר מפה, סנטימטר משם, לא נעשה בעיה. עכשיו, מה עם השום? אותו הדבר, קלף את כל השומים, קלף אותם, מוכנים לאכילה, ושם עליהם קליפות, מועיל. או יש דרך, אותו הדבר ביצים, או יש דרך אחרת, אומר הסמ"ק, שאתה תערב אותם עם דבר אחר. למשל היום יש הרבה סלטים, סלט שום, שם לו תבלינים, ושם לו כל מיני רטבים, ושם אותם בתוך קופסה. ושם אותם במקרר, ואחר כך אתה אוכל את זה. איך אתה אוכל את זה? כמה שזה מעורב עם כל מיני תבלינים וכל מיני חומרים, אז יהיה מותר. אותה הדבר הביצים, הוא רוצה לעשות שקשוקה, הוא רוצה לעשות חביתות, וקילף את הביצים. עירבת, תערב אותם עם מה שאתה שם. יש כאלה שמים מעט מלח, זה סתם צחוק, זה לא מועיל. אני צריך לערב אותם בפועל עם איזה משהו שיש בו, זה או סלט ביצים, קצץ את הביצים, חביתות עשה חביתה, שים בה קצת ירק בחביתה, או זה. אין לך, אתה רוצה לעשות חביתה נטו ביצה, אז תיקח קליפות של ביצים, סימן זה.
הרב,
מה עשית?
ביום שישי אני קונה לדגים שום שום מקולף, אז הוא לוקח אותו בתוך השקית של השום המקולף, הוא שם אותו בתוך...
מה זה שקית של שום? שום, לא הבנתי.
יש בחנות של הירקות שקית שיש לו, שקית.
שקית של מה? שום כלוף.
כן.
ואין עליו שום דבר אחר.
עכשיו הוא שם אותו בתוך צנצנת קטנה, סגורה, שקופה כזאת, סגורה.
ומה יש בצנצנת?
לא, הוא ממלא אותה, אבל הוא מוכר לך את זה ככה, לפי
המשקל. מוכר לך, אסור, זה סכנה. סכנה. מה? מה הוא אמר?
לא, אני מתכוון לשום. אני מתכוון, אם אני משתמש בזה ביום שישי, ונשאר קצת בתוך הצנצנת הזאת.
נשאר בצנצנת, תוסיף לו שמן, תוסיף לו קצת מלח וכל מיני תבלינים, אמרתי לך, ואז זה מחורת בשבת, אתה לוקח ואתה קוצץ, עושה מה שאתה רוצה.
אפשר לשמור את זה לשבוע לאחר מכן?
גם לעוד שנה לאחר מכן. אם לא פג תוקף, אין בעיה. מגדניות אי אפשר להיכנס שם. אני הייתי שם כבר לפני 20 שנה. הלכתי למגדניות וראיתי מה שהולך שם נורא והיום. הכשרים, אתה רוצה מפה עד הודעה חדשה. כל החותמות. ויש שם דליים כמו של הפלסטיק הזה שמסיידים, צובעים את הבית. מכיר את הדליים האלה? דלי מלא בפנים, יש שם ניילון. בתוך הניילון יש שם ביצים כלופות, חלבון וחלמון ביחד. וכתוב עליו גם יותר ענק מזה, זה כלום, זה מה זה? ענק, צריך סבל, שלושה ערבים, צריך להרים את זה. ויש שם עוד תאריך, יענו הבדץ, עשה תאריך של אותו היום. מה, באותו יום, עכשיו, בלילה הוא השתמש בזה? הרי הוא שם את זה במקרר. מה הרמאות הזאת? זה ודאי לא טוב. לכן העוגות האלה, שמבשלים אותם, הופיעים אותם במגדניות האלה, אל תאכל אותם, שמצילנו. בלב אחי, זה סכנה, כל העוגות האלה, אנשים מתנפלים על זה, זה לא שווה כלום, זה השם ישמור, זה מזיק לבריאות. כל זה יזהר, והאדם ישמור את עצמו, והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. אז זה בעזרת השם. יש, אומרים, יש עוד דרך, שאם השיער של בצל נשאר, או השיער, כך מרן הביא עצמו, שיש מי שאומר שהשיער של השום נשאר שם, יש מקום להקל. אבל עליו הכי אסור בכלל, ולכן כל השומים שמוכרים בחנויות היום, אני לא יודע על מה הם סומכים. ויש שם הכשרים. אוי להם, אלה שנותנים הכשרים, השם ירחם עלינו. שמור ויציל, ונשאו יגזור על עמו ישראל גזרות טובות, זכו לשנים רבות, נעימות וטובות, חיים טובים ומאושרים.